אתם מאזינים לגתר רום, ההסקט שיעורר בכם השראה לגבי היכרויות באינטרנט, מיניות מודעת ומערכות יחסים בכלל, בתקופה של צמיחה והתרחבות של התודעה האנושית.
שלום שלום וברוכים הבאים לפרק החמישי של ההסקט גתר רום. אני הוא דוד, יוצר ומערך הפודקאסט. כשאנחנו צומחים ומאפשרים עומקים נוספים של התודעה שלנו, אז היבטים אחרים של מי שאנו צפים אל פני השטח של המודעות. היות שהמציאות הפיזית היא שיקוף של עולמנו הפנימי, אז בהתאם אנשים חדשים נכנסים לחיינו. אליהם אנחנו מרגישים משיכה, קרבה, חיבה, אולי אפילו אהבה. המערך הזה מותיר אותנו בבלבול. מצד אחד, חונכנו על ברכיה של המונוגמיה, על ערכים כמו כנות ונאמנות, ומצד שני, אנו בהחלט חשים דחף חזק להתחבר לאותם אנשים אחרים. מה לעשות? האם יש דרך אמצעית שבה אנו יכולים עדיין להיות נשואים לאדם אחד ולנהל מערכות יחסים עם אחרים? ומה טבען של מערכות יחסים אלו? ההסקט Get a Room מארח היום את ליאת שדה סעדון וזוהר קרמי, מחברות הספר יחסים פקוחים. באתר גיוס ההמונים, לפרויקט מימון הוצאתו לאור של הספר, כותבות המחברות כך: כשיצאנו לדרך בכתיבת הספר הזה, לא ידענו מה נגלה בהמשכה. רק ידענו שיש עולם שלם של סיפורי אהבה שצריך להוציא אל האור. חיי האהבה של רוב האנשים מאורגנים בזוגות. יש את האחד ואת האחת, וחייבים לבחור. אבל אולי לא חייבים? אולי הלב שלנו מספיק רחב וגמיש כדי להכיל יותר מאחת? אולי התשוקות המיניות שלנו יכולות להתממש באמצעות הרבה גברים ונשים? אולי יש יותר מדרך אחת לחיות חיי אהבה מלאים ומספקים? בשיחה היום נתוודע על הפרויקט המעניין, יש שיאמרו החשוב הזה, אשאל את זוהר וליאת לגבי התובנות שרכשו, ואשתף אותן ואתכם המאזינים בהשקפת העולם האישית שלי לגבי מונוגמיה ופוליאמוריה. במרחב בטוח, חוקר ולא שיפוטי, נערוך מסע שיציב חששות ולבטים שקיימים בתודעת ההמון, ויאפשר לכם המאזינים לעשות בהמשך את הבחירות הנכונות לכם. האזנה נעימה, בואו נלך לחדר. שלום ליאת, שלום זוהר.
אהלן.
אהלן.
כיף לארח אתכן. זוהר, את נמצאת בארצות הברית?
כן.
אוקיי, וליאת, את כאן.
אני כאן איתך.
יופי, אז נעים
מאוד. באתי מרחוק, אבל.
מרחוק. רחוק הדרום או הצפון הרחוק?
מהצפון הרחוק.
מהצפון, יופי. כיף מאוד. לפי הליינאפ שאני רואה, יש לנו הרבה מאוד על מה לדבר היום, ולשם זה אנחנו התכנסנו. נתחיל בזה ככה, אני אשאל את השאלה באופן ישיר. מה זה? מי אתה ספר יחסים פקוחים?
אוקיי, אז יחסים פקוחים זה ספר שמביא סיפורים של אנשים שחיים בצורות שונות של אמונוגמיה, פוליאמוריה, יחסים פתוחים, חילופי זוגות ועוד כל מיני הגדרות למיניהם. ראיינו את האנשים האלה, נשים וגברים, וכתבנו את הסיפורים שלהם.
כתבנו את הסיפורים. כמה בערך אנשים?
ראיינו עשרות, קרוב ל-50 אנשים, אבל הספר עוד במצב שהוא עוד לפני עריכה, בגלל זה אנחנו עושות עכשיו הדסטארט, לגייס את הכסף להוציא אותו לאור, ובעריכה אנחנו נחליט מה ייכנס ואיך.
אוקיי, נהדר. אני מגיע ממקום של יזמות, יזמות עסקית, יזמות טכנולוגית, יזמות חברתית. אני יודע שכשבאים לבקש כסף מאנשים, גם אם לא יגידו לכם את זה, הם מסתכלים על היזמים. במקרה שלכם, מי עומד מאחורי הספר הזה? אז בואו בבקשה כמה מילים כל אחת מכן, רקע אישי וכולי.
היי, אז אני זוהר, אני אימא לשלושה ילדים, אני נשואה 20 שנה, אני חיה היום בארצות הברית, לפני זה חייתי בתאילנד, לפני זה חייתי בישראל, אני כותבת כל חיי, ובשלב מסוים של חיי התחלתי במסגרת סדנת כתיבה לכתוב רומן, ונתקעתי בכתיבה. לא היה לי מושג מה רוצות הדמויות מחיי האומללים, הם לא ידעו מה אני רוצה מחייהן האומללים, ולא הצלחנו להתקדם. באיזשהו שלב קיבלתי לארצות הברית כבר מחברה שכתבה ספר בשם אירות, שהוא מביא סיפורים של נשים על מיניות. והספר הזה מאוד מאוד ריגש אותי, וחשבתי לעצמי שאני הייתי מאוד רוצה שיהיה ספר כזה על יחסים פתוחים, על אלטרנטיבות למונוגמיה. אולי אני אוסיף על מה שליאת אמרה קודם, זה שהספר שלנו מכיל סיפורים של אנשים שחיים באמונוגמיה בהסכמה. ואני אפילו מוסיפה ואומרת ברצון. גם אנשים שבוגדים אחד בשני, בוגדים במרכאות בעיניי, גם אנשים שבוגדים אחד בשני, הם לא מונוגמים בפרקטיקה, אבל הם לא חלק מהספר שלנו, כי הם לא חיים אמונוגמיה בהסכמה וברצון חופשי. בכל אופן, הסיפור היה שחשבתי לעצמי שיהיה מדהים לכתוב ספר כזה, והלכתי לישון. אתה מכיר את המחשבות האלה שיש לך לפני השינה, שבבוקר אתה לא בטוח שהם היו רעיון כזה טוב?
אוקיי.
בבוקר התעוררתי, אני תמיד 7 שעות אחריכם, אז תמיד יש לי הודעות בטלפון ובמסנג'ר ובוואטסאפ. בבוקר התעוררתי וקיבלתי הודעה מאישה שאני מכירה הרבה מאוד שנים, אבל לא באופן קרוב. באישה הזאת זאת ליאת, שיושבת עכשיו לידך באולפן שלך, והיא כתבה לי ממש את מה שאני מספרת לך עכשיו, רק במילים שלה. שהיא התחילה לי לכתוב רומן, ושאולי עכשיו היא תיקח את זה מפה.
אני אקח את זה מפה.
איך ידעת להגיע לזו?
אז זהו, אז קודם כל אני אתחיל, אני אציג את עצמי באמת, אני ליאת, אני חיה על הר גבוה בגליל, אני נורא אוהבת להגיד את זה, כי זה נורא כיף לחיות על הר גבוה בגליל. אני אמא לשני ילדים, אני נמצאת, חיה עם הבן זוג שלי 25 שנה, אני מאוד, בתוכניות שלי אני אחיה אותו עד שהמוות, מה שנקרא. זוגיות זה דבר שתמיד העסיק אותי ומעניין אותי, זוהר לא אוהבת שאני אומרת את המילה זוגיות, היא מעדיפה את המילה יחסים, אבל אני מאוד מאוד אוהבת את המילה זוגיות, אני חושבת שאני עושה קריירה בזוגיות שלי, ולכן כמובן שהעולם הזה של יחסים פתוחים מאוד מאוד קרוב לליבי ומעסיק אותי צורות שונות שאנשים בוחרים לחיות את חייהם הזוגיים או לקיים את מערכות היחסים הרומנטיות שלהם. וכשבאמת כמו שזוהר סיפרה, גם אצלי התחלתי לכתוב רומן, אני גם בן אדם כותב מהיום שלמדתי לכתוב, יש לי ערימות של מחברות בבית של כל מיני דברים. התחלתי לכתוב ספר, רומן, וגם נתקעתי איתו ועם הדמויות, וגם אני פגשתי את אירות, את הספר אירות, וגם אצלי הוא עורר תחושה של וואו, צריכים להיות סיפורים כאלה גם על יחסים המונוגמים. פניתי לזוהר כי התחלתי לחפש אנשים שיהיו מוכנים להתראיין לספר, וזוהר היא בן אדם מאוד מקושר, היא אושיית פייסבוק כזאת, יש לה המון המון חברים, וידעתי שהיא תוכל לעזור לי, שהיא תוכל לקשר אותי לאנשים הנכונים.
זאת אומרת, את הכרת את זוהר לפני כן.
הכרתי אותה, כן, אנחנו מכירות, אפשר לדבר פה שעות על הסיפור הכרות שלנו, בוא נגיד ככה, שאולי, אני לא יודעת כמה זמן יש לנו לקשקש על זה, אבל בוא נגיד ככה, שאת זוהר פגשתי לראשונה בתור תלמידה שלי בשיעור מחשבים, לימדתי מחשבים באיזושהי חברת מחשבים, וזוהר עבדה באיזושהי חברת ביטוח, והם היו, הצוות שלהם בא ליום עיון כזה, והיא הייתה תלמידה מאוד מעצבנת, ממש, אבל ככה הכרנו.
זה נכון.
ככה הכרנו, ואחר כך עברנו כל מיני גלגולים, ילדנו את ילדינו הבחורים באותו חודש, הכרנו דרך איזשהו פורום לידה באינטרנט, ואז נפגשנו גם, ובילינו את חופשת הלידה שלנו ביחד, ואחר כך נפרדו דרכנו, והפייסבוק החזיר, אתה יודע, הוא מחזיר תמיד את כל החברים שלך לחיים שלך.
רוצה לציין שלמרות שהייתי תלמידה מאוד מעצבנת, היא בחרה לבלות איתי חלק ניכר מחופשת הלידה.
נכון.
אז רק שגם זה יאמר לפרוטוקול.
לגמרי, לפרוטוקול. לא, את בן אדם חיובי בסך הכל, זוהר.
זאת אומרת, יש כאן היכרות ארוכת שנים.
יש כאן היכרות ארוכת שנים, אבל לא היו בינינו יחסים קרובים, זאת אומרת, חוץ מזה שבאמת בילינו את חופשת הלידה ביחד, וזה היה מאוד כיף, וזה, אחר כך דרכנו נפרדו.
ואז יום אחד פנית אליה.
ואז פשוט פניתי אליה. אמרתי לה, זוהר, יש לי רעיון לכתוב ספר על יחסים פתוחים, לכתוב את הסיפורים, אני קוראת עכשיו את אירות, אני זה, ואז היא אומרת לי, מה? גם אני, כאילו, וככה, ותוך 5 דקות היינו בשיחת סקייפ.
אוקיי, הצטרפות מקרים, זה אומר שזה היה צריך לקרות.
כן, לגמרי.
אז הבנו איך הגיע הרעיון לספר, אפשר להגיד שחלמתם עליו באיזושהי צורה. יש לכם איזושהי אג'נדה בספר, אתם הגעתם אליה, הגעתם לכתיבה של הספר עם מטרה מסוימת, זוהר?
כן, האג'נדה העיקרית שאנחנו כל הזמן הולכות לאורה, זה התשוקה של שתינו לעורר שיח, ולהביא או להנחיח את התכנים שמעניינים אותנו על מערכות יחסים ועל התפתחות אישית לתוך השיח המיינסטרימי. עכשיו, אני רוצה להגיד שאני, מה שמעניין אותי באופן כללי בחיים זה חופש בחירה. גם בכובעים קודמים שלי, לאורך כל חיי המקצועיים, עסקתי בחופש בחירה מכל מיני כיוונים. ובדרך כלל כשאני רואה איזושהי פרדיגמה, הדבר הראשון שאני מעוניינת לעשות זה לפרק אותה לחתיכות. ולראות ממה היא מורכבת.
את מורדת כזאת.
אני מבחינתי החברה מורדת בי, לא אני מורדת בחברה.
את מקדימה את זמנך, אוקיי.
זה עניין של נקודת מבט. אז כן, האג'נדה שלנו היא בהחלט להנחיח לתוך השיח המיינסטרימי את האלטרנטיבות ואת האפשרויות לחופש.
כן, אני אגיד יותר מדי, כשדיברתי עם זוהר על הרעיון של הספר, אמרתי לה, אני רוצה שהילדים שלי יגדלו בתוך עולם שיש ספר כזה שעומד על המדף ואומר, זו גם אלטרנטיבה, וכשהם יחליטו לבחור את החיים הזוגיים שלהם או את מערכות היחסים שלהם, שהם ידעו שגם זה קיים. כשאני גדלתי, אף אחד לא אמר לי שזו אופציה. כולנו גדלנו לתוך זה שמונוגמיה היא האופציה. אתה בסוף צריך לבחור את האחד או את האחת שאיתו אתה צריך לחיות את חייך. אז זהו, אז לי יש ממש תחושת שליחות כזאת, וסתם מצחיק, כי לפני כמה ימים שאלתי את הבן שלי, אתה תקרא את הספר? הוא בן 17. אתה תקרא את הספר? אז הוא אומר לי, לא נראה לי. אמרתי לו, למה התוכן לא מעניין אותך? הוא אומר לי, לא, אמא, אני לא קורא ספרים.
לרגע חשד שם. אז זה טוב שאנחנו אומרים את הדברים האלה, מכיוון שזה חשוב שהמאזינים ידעו כבר בשלב הזה של השיחה שלנו, שלשלושתנו כאן, תקנו אותי אם אני טועה, אין שום כוונה לבוא ולשכנע אנשים, לחיות חיים מונוגמים או פוליאמורים או בצורה אחרת, נכון? זוהר, אני צודק? אין לנו...
נכון, נכון לגמרי.
יופי, אוקיי, אז אנחנו...
נכון לגמרי.
אם כבר אנחנו מדברים על הקוראים, אז מי קהל היעד שאתן חושבות שיפיק תועלת מהקריאה של הספר?
כל מי שיחסים זה דבר שמעניין אותו, זה לא משנה באיזו מערכת יחסים הוא חי, אם הוא חי במערכת יחסים מונוגמית או מערכת יחסים א-מונוגמית, כל מי שיחסים מעניינים אותו, ימצא עניין בספר הזה, כי הוא מביא, הספר מביא סיפורים של אנשים אמיתיים, על כל מגוון ההתחבטויות, הקשיים, השאלות שעולות בהם, כשהם נמצאים בתוך מערכות יחסים. וגם אני חושבת שקהילה, הקהילה המקצועית, זאת אומרת, מטפלים זוגיים, אנשים שהם מתעסקים אולי במחקר, או בעולמות האלה של יחסים, אני חושבת שהם ימצאו בו עניין, כי באמת יש פה קולות אמיתיים ומאוד חשופים. חייבים לציין שהאנשים שהתראינו לספר היו פתוחים איתנו בצורה נדירה ומעוררת השתאות ממש על היכולת שלהם לסמוך עלינו ולהפקיד את הסיפור שלהם בידיים שלנו.
כן, זה אחד הדברים שאני מאוד אהבתי מהעיון באקסרט, בתקצירים, וזה אחד היתרונות שלו. בואו נצלול קצת יותר למהות של בכלל פוליאמוריה. אני מגיע כהדיוט ממקום של בערות, נקרא לזה ככה. מי רוצה להסביר לי מה זו פוליאמוריה ומה ההבדל בינה לבין יחסים פתוחים?
זוהר מעולה במושגים.
כן, לגמרי. אז באמת, פוליאמוריה זאת מילה שמאוד מאוד תפסה. באמת, מה זה פוליאמוריה? פוליאמוריה זה ריבוי אהבות. הספר שלנו הוא לא על פוליאמוריה, הספר שלנו הוא על אנשים שחיים באמונוגרמיה והסכמה. זאת אומרת, פוליאמוריה היא אחת הדרכים לחיות באמונוגמיה. אמונוגמיה זה איזושהי מטריה, ומתחתיה יש מגוון עצום של אפשרויות. זה יכול להתחיל מסווינגינג, חילופי זוגות, שגם פה יש כל מיני אפשרויות והעדפות ורצונות של אנשים, וזה יכול להמשיך ביחסים פתוחים, שגם פה, ופה יש באמת, ליאת אמרה שאני טובה במושגים, אני רוצה להגיד שצריך להיות טובים גם בהגדרות, משום שאם אתה ואני ביחסים, ואני, כשאני אומרת יחסים פתוחים, אני מתכוונת שאנחנו יכולים לשכב עם אנשים אחרים, אבל אנחנו לא יכולים להתאהב בהם, ולעומת זאת, כשאתה אומר יחסים פתוחים, אתה חושב שהמשמעות של זה, היא שאנחנו יכולים לעשות כל מה שאנחנו רוצים עם כל אדם אחר, והעניין שלי הוא רק מה שקשור בך, בקשר בינינו, והעניין שלך הוא רק מה שקשור בי בקשר בינינו, אז אנחנו אומרים את אותם מילים, אבל לא מתכוונים לאותו דבר. ולכן יש חשיבות להגדרות, מה שאתה קורא יחסים פתוחים, זה אולי לא מה שאני קוראת יחסים פתוחים, מה שאתה קורא פוליאמוריה, אולי אתה מתכוון שמותר לאהוב אנשים, אבל מי אמר שזה כולל גם סקס?
אני מבין.
זה חשוב, חשוב לדבר את אותה שפה, ואנחנו עוסקות בזה גם בספר.
אתם עוסקות, אוקיי, יופי. אז אני, כי אני מבין שמהתשובה שלך זוהר, שבשורה התחתונה, כל ההגדרות האלו לא חשובות. חשוב מה שאנשים מסכימים בינם לבין עצמם.
כן ולא, דוד. משום שההגדרות חשובות מאוד, כדי שאני אבין אותך ואתה תבין אותי. אחרת אנחנו לא נוכל להסכים בתוך מערכת היחסים שלנו על שום דבר. כי כשאתה תגיד משהו, אני אשמע משהו אחר. אז כן יש חשיבות להגדרות על מנת שאנחנו נדבר באותה שפה. אבל מהרגע שאנחנו מדברים את אותה שפה, מה שחשוב זה מה שאנחנו מחליטים בינינו ועובד לשנינו.
ועדיין שאנחנו מדברים את אותה שפה, אז אם אני אומר לך זוהר, בואי נהיה ביחסים פתוחים, ואת אומרת, אני מסכימה, אנחנו עדיין צריכים להגדיר בינינו מה זה יחסים פתוחים עבורנו, לא?
בטח, אוקיי. בטח, לגמרי.
אוקיי.
זאת אומרת, למה אני מסכימה? אני מסכימה שאתה תצא 3 פעמים בשבוע? אני מסכימה שאתה תוציא חצי מתקציב הבילויים המשותף שלנו על בילויים עם אנשים אחרים? זאת שאלה, צריך לדבר עליה.
מעניין מאוד. אוקיי, אז הבנו שהספר מדבר על כולם, זוגיות אמונוגמית, אתם מתייחסים.
לא רק זוגיות, יחסים.
יחסים אמונוגמיים.
ראית זוהר, אני תיקנתי.
יאה.
מצוין.
יאה, בייבי.
בשביל זה אתם פה, נהדר. סטטיסטיקה, מי שיכולה להגיד כמה תופעה נפוצה בישראל, מגזרי אוכלוסייה, חילונים, דתיים, זוהר?
תראה, אף אחת מאיתנו לא יכולה להגיד את זה, מהסיבה שאף אחד לא חקר את זה בישראל.
אף אחד לא.
בארצות הברית ב-2016 עשו, שזה גם כבר לפני 3 שנים והעולם הזה זז מהר, בארצות הברית ב-2016 עשו סקר שהתוצאה שלו הראתה שצעירים עד גיל 29, מחצית מהם לא מעוניינים במונוגמיה. זה נתון די משוגע. עכשיו, גם אם בישראל אנחנו עדיין עוסקים יותר בשאלה של האקסקלוסיביות המינית, זאת אומרת, בישראל, בעולם הדייטינג, יש יותר ציפייה של אנשים להיות אקסקלוסיביים מינית אחד עם השני, לעומת בארצות הברית, שזה מקובל, אפשר, אנשים לפעמים שנים, הם פשוט דייטינג עם עוד אנשים, והם פשוט לא מדברים עם אף אחד על היחסים האחרים שלהם, ואין גם ציפייה ש... אנחנו נהיה אקסקלוסיביים מינית כל כך מהר, ועד שהם עוברים לגור ביחד, בכלל כבר כל האימהות הפולניות התאבדו בחשיכה, ועד שהם מביאים ילדים, אם בכלל, בגלל שגם אל-הוריות זה תופעה שיש אותה הרבה יותר מחוץ לישראל מאשר בישראל. אז ישראל זה איזה מין אוף משונה כזה, שמצד אחד נוהה אחרי אופנות שמגיעות מארצות הברית, ולפעמים גם מאירופה, ומצד שני בישראל יש עדיין עיסוק מאוד מאוד נרחב בפריון, ולכן ההסתכלות היא אולי טיפה שונה.
אז אין סטטיסטיקה.
אין.
אני קורא מפה לכל החוקרים במחלקות של סטטיסטיקה, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, להתחיל לחקור את התחום המרתק הזה.
אני מצטרפת לקריאה.
כן, זו אחת הסיבות שאנחנו פה. איזה קשיים היו לכם בכתיבת הספר?
אני חושבת... קשיים היו כל מיני, קודם כל כשעובדים עם אנשים ועם סיפורים מאוד אישיים שלהם, יש שם מקום שמאוד מאוד צריך להחזיק. הרגשנו הרבה לאורך הדרך שאנחנו צריכות להעניק ביטחון מאוד גדול למרואיינים שלנו. מרואיינים שלנו הפקידו אצלנו סיפורים ווידויים של דברים שהרבה פעמים הם לא סיפרו אפילו לבן הזוג שלהם. והם גם ביקשו אחר כך שזה לא ייכנס לספר.
אפילו בשם בדוי.
אפילו בשם בדוי, לא, כי בן הזוג שלהם יזהה אותם בתוך הספר, והם לא רצו
שהדברים... אז למה הם סיפרו לכם מלכתחילה?
כי נוצרה שיחה מאוד קרובה, אז קרה לפעמים שעלו דברים בתוך רעיונות, שהיינו צריכים אחר כך לוותר עליהם, או לעדן אותם, או להביא אותם בצורה אחרת, שמצד אחד לא תפגע בסיפור, שהיא תביא את הסיפור הכי קרוב לאמת, ומצד שני, לא תחשוף את המרואיין או המרואיינת למקום שהוא יכול לחולל קושי מאוד מאוד גדול או משבר מאוד מאוד גדול בחיים. צריך להבין בכלל שאנחנו מתעסקים פה, באמת, זוהר ואני דיברנו המון פעמים, ממש הרגשנו בחרדת קודש שאנחנו מחזיקות את החומרים האלה, כי אנחנו מתעסקים פה בחיי אדם, לא בחיי אדם במובן של חיים או מוות, אבל בחיים הרגשיים של אנשים, אז זה היה קושי אחד, להיות מסוגלת להחזיק את הדבר הזה. הדבר השני זה שאנחנו בעצמנו, נשים, בני אדם, רגשות משפיעים עלינו, אנחנו חיות בעצמנו בתוך זוגיות, בתוך מערכות יחסים. הרבה פעמים אני, היו סיפורים של אנשים שממש שמו לי מראה על הזוגיות שלי, הם דיברו את השאלות שאני עסוקה בהם, והלכתי הרבה פעמים עם כאב בטן במשך שבוע מסיפור מסוים שהשפיע עליי, שטלטל אותי, שגרם לי מחשבות. אז כן, אני חושבת שאלה, זוהר, אם יש לך משהו להוסיף.
כן, את יודעת, אני נזכרת תוך כדי שאת מדברת די בתחילת הדרך, שניים מהרעיונות הראשונים שאני ראיינתי, וחודש אחר כך נודע לי שהאנשים נפרדו. ואני זוכרת שהתקשרתי לליאת בהיסטריה. אמרתי לה, מאמי, יכול להיות שאני עשיתי איזשהו הרעיון, עשה איזשהו טריגר, שיש לי איזה יד בדבר הזה, ולליאת לקח די הרבה זמן להרגיע אותי, ולהסביר לי שזה מה שהיה צריך לקרות בין האנשים האלה, אבל בשבילי זה היה ממש שוק, שאני לפני כמה שבועות ראיינתי שני אנשים שדיברו, שני אנשים שהיו ביחד כמעט 20 שנה, mm-hmm. חלקו חיים, חלקו ילדים, ופתאום ההרגשה הייתה שכאילו כתוצאה, שכאילו יש לי חלק בפרידה שלהם, זה היה מאוד מסעיר, לא במובן הטוב.
אני רוצה לרמוז לך שהספר שברגע שהוא יצא לאור, הוא ישפיע על המון הרבה, המון אנשים, אז תתכונני לזה זוהר.
כן, אני קצת רגישה, אני צריכה להתכונן.
לא נאמר בציניות, המאזינים לא נאמר בציניות. יופי. אוקיי, אז הבנו את הקשיים שהיו, קשיים לא מבוטלים בכלל. דיברת על סיפורים, אני רוצה להיכנס טיפה להקשות עליכם, נקרא לזה ככה. באתר מימון ההמונים ב-Head Start, אתם מציינות על הספר סיפורים של כל מיני אנשים בשורות. אז למשל, סיפורה של מיכל, שלא רצתה יותר סקס עם בעלה, וגם לא רצתה לפרק את הבית והחברות ארוכת השנים. והשאלה שלי מתוך ניסיון של הניסיון, הלמידה, התובנות שרכשתן, השאלה שלי, האם באמת אפשר להפריד בין חברות לסקס?
טוב, אוקיי.
זוהר. אני ממש רוצה לענות על זה.
אנחנו ממש רוצים לשמוע.
אני חושבת שאפשר להפריד בין כל רובד ביחסים לכל רובד ביחסים. זאת אומרת, בהחלט אפשר להיות חברים בלי לקיים יחסי מין, ולראיה, עם רוב החברים שלנו אנחנו לא מקיימים יחסי מין, גם אם אנחנו במערכת יחסים רגשית מאוד אינטימית וקרובה איתם. עכשיו נשאלת השאלה, מה קורה כששני אנשים חיים ביחד, ובשלב מסוים למישהו מהם יורד הרצון ליחסי מין עם המישהו השני. אני לא אגיד לך שזה פשוט, אבל אתה שואל האם זה אפשרי, חד משמעית זה אפשרי. זאת אומרת, ברגע שמבינים שאדם אחד לא חייב לענות לנו לכל הצרכים שלנו, לא חייב וגם לא צריך. זאת אומרת, אם אתה ואני ביחסים, אתה לא ספק צרכים שלי. אתה אדם שאנחנו מקיימים ביחד איזשהו מרחב. ומה יהיה במרחב הזה, אתה ואני צריכים להחליט, זה צריך לעבוד לנו. ואם לך לא עובד לקיים איתי יחסי מין, אז איזה טעם יש בכפייה של זה?
איזה טעם יש שנשאר בכלל במערכת יחסים?
למה? אנחנו חברים נורא טובים, אנחנו קרובים, יש לנו ביחד ילדים. אתה בן אדם שאני רוצה לספר לו כל דבר שקורה לי בחיים. אתה בן הראשון שאני הולכת לחלוק איתו משהו. ואת הצורך המיני יכול להיות שלא מתאים יותר שאני אספק איתך, כי אתה לא מעוניין. אבל זה מוחק את כל מה שיש בינינו? בעיניי לא.
בעינייך לא, ולכן שאלתי, האם אפשר להפריד בין החברות, למשל, בין החברות לסקס? למשל, מיכל, היא לא רצתה סקס עם בעלה, היה לה יחסי אישות, יחסי מין עם מישהו אחר, למה לא לפתח חברות עם אותו מישהו אחר? ומנגד אני אשאל, אם היו לה יחסי אישות עם מישהו אחר, האם היא יכלה שהם יהיו רק יחסי אישות ולא חברות גם?
אז אני חושבת, קודם כל, אתה יודע, אפשר להפנות את השאלה הזאת למיכל, לא, לא באמת אפשר להפנות, כי מיכל היא בשם בדוי, והיא הביאה את הסיפור כמו שהיא הביאה, ומי שיקרא אותו בספר, אז גם יראה את העומק שלו, ואת כל המכלול של הדברים, אבל אני כן יכולה להגיד, אני חושבת שחברתית באמת לימדו אותנו שהבן אדם שאיתו אנחנו מתאהבים, מצליחים להקים בית, להקים משפחה, זה גם האדם שאנחנו צריכים לקיים איתו יחסי מין, לעשות איתו סקס, וגם הסקס הזה צריך להיות מצוין, כי אחרת יימאס לנו. בעצם חברתית אמרו לנו, תקשיבו, כל הצרכים שיש לכם, גם הרגשיים, שזה מישהו שהוא יהיה חבר טוב שלכם ותוכלו לספר לו הכל, גם המיניים שיהיה לכם את אותו עונג ואותם דברים שאתם אוהבים לעשות ביחד במיטה, גם היכולת לנהל בית ומשפחה, משק בית, גם היכולת לגדל ילדים, את כל זה אתם צריכים לעשות עם בן אדם אחד, ועכשיו צאו לעולם ותחפשו את הבן אדם הזה. עכשיו, אתה יכול בכלל להבין, שמתארים את זה ככה, איזה קר פורה לתסכולים יש פה, כי מה באמת היכולת שלי, וככל שאנחנו אנשים יותר מורכבים ויותר גם חיים היום בעולם שהוא יותר מורכב ויותר, שיש בו יותר שפע ויש בו יותר מודעות עצמית, כמה באמת יש סיכוי שבן אדם אחד יוכל לענות על כל הצרכים האלה? אז יש אנשים שיגידו, בסדר, אז הוא לא עונה לי על כל הצרכים, אבל הוא עונה לי על רוב הצרכים, ולכן אני מעדיף לחיות, כי אני אדם מונוגמי, אני מעדיף לחיות עם אדם אחד, זה יותר נכון לי, ולדעת שהוא לא יכול לענות לי על הכל, ועדיין על מה שהוא עונה לי זה מספיק טוב ומספק. אבל יש אנשים שיגידו, לא, אני לא מסוגל, כי אם אני מגיע בסוף יום, אני מאוד אוהב אותו, ואני מאוד שמח במשפחה שהקמנו ביחד, ואנחנו נורא טובים בלנהל משק בית, ואנחנו גם חיים המון שנים ביחד, וכיף לנו ביחד, אבל אנחנו כבר לא נהנים מלעשות סקס אחד עם השני, או אחד מאיתנו לא נהנה, אחד כן והשני לא. אז חייבים להמשיך להחזיק את המערכת הזאת רק בגלל שכל הדברים האחרים כן עובדים, ואז אם אי אפשר להמשיך להחזיק את המערכת הזאת, זה אומר שצריך לוותר על הכל ולפרק את כל המרכיבים של מערכת היחסים וללכת לחיות עם בן אדם אחר. אגב, יגידו את זה גם הרבה אנשים, אומרים את זה גם הרבה אנשים בספר, לא כל מי שיש לך סקס טוב איתו, או לא כל מי שאתה מתאהב בו, הוא בהכרח האדם שהיית רוצה לחיות איתו. זאת אומרת, זה לא, אין שם קורלציה.
ואני גם רוצה לציין, אמנם נכנסנו לשיח דרך הסיפור של מיכל, אבל לא כל בן אדם שיש לו סקס עם אנשים מחוץ למערכת היחסים בנישואים, זה אומר שאין לו מערכת יחסים מינית בתוך נכון, הבית. נכון. זה נכון לחלק מהאנשים ולחלק מהאנשים לא.
נכון.
זאת אומרת, אנחנו מתעסקות פה בעולם של גם וגם הרבה יותר מאשר בעולם של או-או.
זה מאוד מאוד מעניין מה שאמרתן, הדוגמאות, הסיפורים האישיים האלה של אנשים מלמדים אותנו כל כך הרבה. אני מציע שאנחנו נעצור כאן, נסיים את החלק הראשון של השיחה שלנו, שזה יהיה פרק אחד, ובפרק הבא, שאנחנו נקליט אותו מיד אחרי ההפסקה, אנחנו נדבר עוד יותר על המהות של מערכות יחסים, ואני כבר אכין אתכם, אני אשתמש בדוגמה שאתן פרסמתן, וזה הסיפור של נתי. מה דעתכן?
מעולה, רעיון טוב.
יופי, נהדר, אז בינתיים תודה רבה זוהר, תודה רבה ליאת, אנחנו נתראה בחלק השני.
האזנתם לגט הרום, פודקאסט מרחיב את תודעה לגבי היכרויות באינטרנט, מיניות מודעת ומערכות יחסים בכלל, בתקופה של צמיחה והתרחבות של התודעה האנושית. אם גם אתם רוצים שהקול הייחודי שלכם ייחשף לעולם מבעד לבלל של מיליונים של פרופילים שנמצאים באינטרנט, צרו קשר בקבוצת הפייסבוק שלנו או באתר. כל הכישורים בשואו נוטס.